אנחנו, אתם זוכרות שבוע שעבר, סיימנו את פסקה ו' ואמרנו שנעשה לה איזה השלמה, דרך אגב רות והודיה, אנחנו ממש מתגעגעות אליכם. תפתחו מצלמות ואז אני אראה אתכם ולא אותי, זה יותר מעניין. בחיית אני באה, תקשיבו, הולכים לכנרת ביום ראשון. בזום, הולכים לכנרת בזום. מה? אני לא שמעת כלום. טוב, יאללה. ככה, בפסקה הקודמת, נכון, דיברנו על המחלה הנוראה של הדור, לא חוזרת עליה, כבר עמדנו אותה שני שיעורים, הפכנו בה והפכנו בה. אבל הרב אומר לנו בסוף הפסקה, למה הגיעה המחלה, לא למה הגיעה המחלה הזאת, אלא מה עזר למחלה הנוראה של הדור להתפרץ, והוא גם אומר לנו שדרך הכוח הזה יש לנו סיכוי לתיקון. אז בואו נקרא ככה את סוף הפסקה, כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים אם לא הספרות. וכיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אף על פי שנקבץ בתוכה גם לעג הרבה ודברים מחממים ומלווים לבד, אבל מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות, להרס ולבלע באופן סיסטמטי. טוב, בואו נעשה שנייה, כן, נחבר את זה למה שלמדנו בפעם הקודמת. בפסקה הזאת בעצם הרב אומר לנו שהמחלה של הדור נעוצה בכוח המחשבה. מה? לא, כבר עברנו הרבה, אנחנו בפסקה וב, אפילו בסוף שלה. הבלתי נגמר, את רואה, אבל היא נגמרה. בסוף הכל נגמר. אתם רואות, גם הקפסולות בסוף יגמרו. הבעיה שיש לי דף שאפשר, הנה, יש לי דף אחד. כן, רוצות להביא למאיה? תודה. אז אתם זוכרות, דיברנו על המחשבה החובקת את הכל, שהמחלה של הדור הזה היא לא במחשבה, בשכל, בהבנה, אלא היא בחיבור לתפיסת, לתובנות היסודיות של החיים, להסתכל באורייתא וברא אלמא שמחיים את העולם. והסברנו הרבה על אוצר הרגש, למה המחשבה יש במחלה דווקא בדור שלנו, ועכשיו הרב אומר לנו, ברור שהסיבות למחלה בכוח המחשבה זה מה שדיברנו בשיעור שעבר. אבל הרב אומר, בדור שלנו, למה זאת נהיית המחלה מדבקת, המחלה בכוח המחשבה? נגיד את זה במילים שהסברנו. החיבור לתובנת החיים האלוקית, למימד האלוקי שמחיה את העולם, בסדר? זה המחלה בכוח המחשבה. למה בדורנו זה כל כך הרבה, אפילו נלך טיפה אחורה, לדור של הרב, למה כל כך הרבה אנשים חולים בה? הרב עונה לנו תשובה הספרות. אנחנו, בגלל שכל הלימוד הזה, אנחנו מנסות לעשות את ההקבלה, לא רק מה שהרב מדבר, לא הקבלה, את ההמשך, הרב מדבר על מה שהוא רואה בתקופה שלו, הוא קורא לזה כוח הספרות, אנחנו נמשיך את זה לדור שלנו, זה לא רק הספרות, אלא זה כל התחומים של האומנות והמדיה, היום הספרות היא אפילו באיזה מחסור, הייתי אומרת, יש הרבה אנשים שאוהבים לקרוא ספרים, אבל נראה לי הם הרבה דוסים גם, קריית ארבע זכתה בספרייה הכי, איך אומרים את זה? שיש בה הכי הרבה מנויים, הכי הרבה מחליפי ספרים, ראיתם איזה אינטליגנטים פה? נכון? אבל בדור שלנו אנחנו עוד שנייה, קודם נבין מה זה מה הוא אומר על הספרות ואז נראה את זה על הדור שלנו. אז אם תהפכו את הדף, נוכל לראות פסקה אחרת שהרב כותב באורות התחייה על הספרות, וננסה להבין קצת איך היא עובדת ולמה היא כל כך משמעותית. אולי לפני זה ננסה להבין קצת מההקשר מה קורה בתקופה של הרב. זוכרות שבזמן של מהפכת ההשכלה, של תנועת ההשכלה, היו ארבע מהפכות, זוכרות אותן משיעורי היסטוריה, דיברנו על זה פה הרבה. המהפכה התעשייתית, כן. היו ארבע. המהפכה הפמיניסטית, הצרפתית הייתה קודם. המהפכה הפמיניסטית, המהפכה של תנועת ההשכלה, המהפכה התעשייתית ומהפכת הדפוס. הדפוס, תחשבו שאם פעם, נכון, יש מלא גרסאות כאלה שרשי כותב טעות בכתב יד, או טעות, יש לו איזה ניסוח כזה, אני לא זוכרת אותו עכשיו. כי פעם, איך היו מעתיקים כתבים? מישהו אשכרה יושב ומעתיק את זה ביד. ואחרי זה היה דפוס רוטנברג הזה, שהיה מסדר, כמו במכונות כתיבה של פעם, אתם זוכרות שהיה לזה מין זרוע מתכת כזאת, שהייתה מקישה את האות על הדף, אז הייתה ממש מכונה כזאת, שהיו עומדים, מסדרים אותיות קטנות כאלה בתוך תבניות, ככה הייתה מילה מילה, לכן ספרים היו דבר מאוד נדיר. מה הכוונה שספרים, מה ההשלכה של זה, שספרים היו דבר מאוד נדיר? שהחוכמה, ההתפשטות שלה, הייתה מוגבלת. ספר שלוקח להכין אותו חודש, לא מוכרים אותו ב-20 שקל בצומת ספרים, עוד מעט שבוע הספר, תתכוננו. נכון? מוכרים אותו בכמה, לא יודעת כמה מאות היו מוכרים פעם. זה היה יקר. לא כולם היו יכולים אפילו להרשות לעצמם לקנות ספרים. ממילא לא כולם התאמצו ללמוד לקרוא. כי בשביל מה אני אקרא? מה אני כבר אעשה עם זה? עם ישראל היה מיוחד בדבר הזה, כי בשביל התפילה כן התאמצו, והלימוד תורה כן התאמצו על לקרוא, בללמוד לקרוא, ולכן גם אנחנו עם הספר משני הכיוונים, גם כי אנחנו העם של ספר הספרים, אבל גם כי הנגישות לקריאה לספרים היא הייתה יותר חזקה בעם ישראל. אני חוזרת שנייה למהפכת הדפוס. כשהדפוס הופך להיות משהו זול, זמין, היום כל אחד יכול להוציא ספר, זה לא כל כך קשה, יכול לקרוך אותו לבד באיזה בית דפוס, בכמה גרושים, זה זמין. זה מה שהרב כותב, הכוח של הספרות הוא מבוסס על כוח המחשבה, אבל יש לו עוד משהו שעליו תכף נעמוד, וכשמהפכת הדפוס קורית, הוא פתאום הופך להיות בכל בית. בכל בית אפשר למצוא ספרים. את רוצה להגיד את... מה? אפצ'י. בכל מקום, את יכולה... את ממש, המילה הכתובה יש לה כוח. ועכשיו אנחנו רוצים להבין, לפני הכוח הפופוליסטי שלה, להבין מה הכוח בנפש. למה היא תופסת כל כך מקום בזמן שהרב נמצא? ואני מזכירה לכם, פעם דיברנו על הספר מאמרי הראייה, זוכרות? זה אחד מהספרים של הרב, הנה הוא בדיוק מאחורי מאיה, יכולה לדגמן לנו אותו? את רואה? לא? אז מאמרי הראייה זה בדיוק הרב ניצל את הכוח הזה של הספרות, הוא ממש היה כותב מאמרים שהיו מתפרסמים בעיתונות הכתובה של אותו זמן, בכל מיני אפשרויות, כדי להוריד את ה... וזה באמת יפה, זה גם קל יחסית ללמוד את זה מי שרוצה, כי זה היה כתוב להמון, לציבור הרחב, זה לא היה פסקאות שהוא כתב לעצמו, ואנחנו נסים לפענח אותם פה ביחד, אלא זה דברים יותר פשוטים, ואז יש מאמרי הראייה לחגים, ויש כל מיני מאמרים אחרים, שככה הרב העביר את משנתו לציבור הלאה. אז בואו ננסה להבין מה זה הספרות, בסדר? אולי נתחיל מזה, איזה שורש זה סופר? אה? מה הוא ספר? מה זה ספר? מה? את צודקת, אבל מה סופר? סופר. הוא סופר בכלל? הסופר זה כאילו, את התכוונת למספר או לספר? למספר. מישהו ראה פה סופר שסופר? מספרים? ההפך נגיד, הכלי של הסופרים זה לא בדיוק המספרים, זה מה? זה האותיות, המילים. למה סופר נקרא סופר? אז נחזור למישהו שבעברנו היה מכונה סופר, זוכרות אותו? עזרא סופר, נכון. בחז"ל אומרים, למה עזרא היה נקרא סופר? מה הוא היה סופר? הוא היה סופר את אותיות התורה. זה מה שהוא היה סופר. מה הכוונה? שעזרא הסופר היה סופר את האותיות של התורה. יש לרב, זה לא רק הרב קוק, זה בקבלה. יש, מרוב שאני יודעת קבלה, כמובן, אבל נכון, יש ממש לימודים מאוד מאוד עמוקים על הצורה של האותיות. אפילו על הצורה, איך הן נכתבות. יש ספר הרב קוק, זה נקרא רש מילין, שהוא ממש כותב על כל אות מה המשמעות העמוקה שלה. כשעזרא הסופר כותב לנו, קודם כל זה להתחבר לאותיות של התורה, להתחבר לאותיות של הדיבור האלוקי. מה זה להתחבר לאותיות של התורה? הקדוש ברוך הוא, נראה לי דיברנו על זה בפרשת שבוע איפשהו, כשדיברנו על מתן תורה, נכון שאנוכי, זאת המילה הראשונה של עשרת הדברות, אז חז"ל דורשים את זה, אנה נפשי כתבית יהבית. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני את נפשי כתבתי ונתתי. זה אנוכי, המילה אנוכי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, התורה, אני בעצם כותב את מי שאני, כותב את מי שאמר והיה העולם, והמפגש שלנו עם התורה, זה המפגש עם ריבונו של עולם, ועזרא הסופר הוא מבין את זה, ולכן הוא לא קורא את התורה ורק מתרשם מהרושם של הדיבור, הוא ממש יושב וסופר את כל האותיות של התורה, כי כל אות היא יקרה, כל אות היא הדיבור האלוקי, כל אות היא מחברת את האדם לדיבור האלוקי בפרטים הכי קטנים, במרחב הכי גדול. אני חושבת על זה שזה לא סתם, נכון, אנחנו אומרים שכל אדם יש לו אות בתורה. זה לא רק המקום שאני תופסת, שהתורה רואה אותי את המקום הפרטי שלי, אלא זה החיבור הזה במקום הכי פרטי, הכי קטן, היחידה כאילו הכי קטנה שממנה מורכבת התורה, לכל בן אדם יש חיבור אליה. ועזרא הסופר, הוא סופר את אתיות התורה, הוא מייקר, הוא מעריך כל פרט ופרט מהדיבור האלוקי. נכון, אנחנו עוד מכירות את באווירת ספירת העומר עדיין, את הגמרה הזאת על רבי עקיבא, שהיה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג מאותיות התורה. זה מקום מאוד מאוד מדויק שמעביר אלינו מסר אלוקי אינסופי, וכמה עזרא סופר מלמד אותנו לחבב כל אות ואות. ועכשיו בואו ננסה להבין למה זה עבר להיות ספרות. למה הסופר הוא צריך את החיבור הזה למקום הזה של עזרא הסופר, שסופר את כל האותיות שבתורה. הספרות, אז ככה הרב כותב לנו, הספרות תתקדש וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות, הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. אז קודם כל הרב מודיע לנו לאן אנחנו הולכים, שהספרות היא תהיה מה? כן, קדושה. ולא רק הספרות תהיה קדושה, אלא גם הסופרים יתקדשו. אפילו נגיד את זה הפוך, כביכול הוא היה צריך להגיד לנו קודם הסופרים יתקדשו, כי אם הם יהיו קדושים גם הספרות יתקדש, והעולם כולו יכיר מה הערך הגדול והעדין של הספרות. ואז הוא מסביר לנו מה הערך הגדול והעדין של הספרות. כל הכבוד לשלבת, אנחנו עושים פה מבחנים בתחביר וזה. הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. הספרות יש לה מגמה, יש לה תפקיד. התפקיד שלה זה להרים את הכוח הרוחני בעולם. בואו לאט לאט ננסה להבין את זה, איך זה יקרה. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תתבע את שלה. אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אנחנו נמצאים בתוך תהליך של התביעה האיתנה תתבע את שלה. העולם כולו מחפש אור, מחפש תוכן, מחפש משמעות, מחפש ברור, מחפש חיבור לכל דבר ולכל עניין. הטובים הם נשמות רבות, צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון את תומעת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תחסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל ואנוש הוא. אולי נחזור, היה איזה, נראה לי גם כשדיברנו על הפסקה הזאת, בפסקה ד', על ההתעוררות של האמונה, נראה לי דיברנו על זה קצת, שאומנות, מה, אנחנו נזכיר את זה טיפה, כי ספרות זה איזה זרוע כזאת של האומנות. חשבתי על זה שזה נורא מתאים בפרשה שלנו, שלא הספקנו לדבר על התפקיד של הלוויים, נכון, אבל הלוויים מה היה? היו להם שני תפקידים בבית המקדש, לא במשכן. מה? לנגן, כן. זה נקרא משוררים. הם היו משוררים ושוערים, וזה דומה, זה לא, זה החוש הנגינה, ככה אומרים, חוש, לא חוש, האמצעי הזה של הנגינה הוא אפילו עוד יותר רוחני מאשר הספרות, אבל זה נוגע לאותו תחום. התחום הזה בנפש שהוא עובד לא מכאן. אחר כך הרב אומר לנו, הספרות היא כוח שכלי, אבל למה היא יותר פועלת אלינו מאשר לקרוא עכשיו מאמר, נכון? מישהי שתלך לקרוא, שתקרא פסקאות של הרב אם היא עייפה היא תנקר, אם היא תקרא ספר מעניין, כנראה שהיא לא תנקר כל כך מהר. למה? נכון? או רק אצלי זה ככה. אני אומרת לילדים שלי שאם הם לא נרדמים שיקחו איזה ספר משעמם מהספרייה של אבא ויקראו אותו ואז הם ירדמו. אף אחד לא עושה את זה, הם ישר נרדמים. מה? כן, לא נעים להגיד. אבל למה? מה קורה בספרות שהוא אחר מאשר הלימוד? כי זה כאן. הערוץ שדרכו אנחנו קולטים את האומנות בכלל, ובתוכה את הספרות, זה לא בכוח של השכל. יש פה משהו שמדבר אל הלב שלנו. דיברנו על זה אז כשדיברנו על ההזדהות. יצירה אומנותית טובה זה משהו שנוגע בכל אחת ואחת מאיתנו. אני זוכרת כשלמדנו, אני ממש אוהבת לקרוא, ובתיכון כל הזמן הייתי מתווכחת עם המורה לספרות שהיא הורגת את היצירה, כשהיא תוכנת לה את העד דק, את כל, והייתי כל הזמן אומרת, מי אמר שזה מה שהסופר התכוון? ורק אחרי הרבה שנים הבנתי שזה בכלל לא משנה מה הסופר התכוון. זאת אומרת, זה כן משנה, עוד שנייה נדבר על זה. אבל מה שמיוחד בספרות, שאבישג יכולה לקרוא את זה בכלל להתחבר מנקודה אחרת לגמרי, ואני יכולה לקרוא את זה ולהתחבר מנקודה אחרת לגמרי, ושתינו נרגיש שכתבו את זה בשבילנו, או שזה עורר בתוכי משהו. וזה הכוח של אומנות, שכשאני פוגשת אותה, היא מעלה בדברים, היא מחברת בתוכי דברים, היא מציפה בתוכי דברים, היא גורמת לי להתרגש, היא גורמת לי לדמוע, היא גורמת לי להתגעגע, היא גורמת לי להזדהות, היא גורמת לי לרצות. עכשיו השאלה, מה? עכשיו השאלה, מה? מה התוכן הפנימי שהספרות מעוררת אותי אליו? האם זה תוכן שמרומם, איך הוא כותב את זה? את היסוד הרוחני בעולם? האם זה כוח שמוציא ממני מה שדיברנו עליו שיעור שעבר, אתם זוכרות על אוצר הרגש, את המקומות העדינים, הישרים, המוסריים, העליונים של הקיום שלנו בתור אדם, או שזה הפוך, זה מקומות שנותנים ביטוי לכוחות הטבע בלי עבודה. מה עבודת המוסר עושה? עבודה המוסרית, השכלית, היא לוקחת את הטבע שכולנו נולדנו עם אותם יצרים, כולנו נולדנו עם אותם כוחות טבעיים, יש כאלה שיותר בכוח כזה דומיננטי, יש כאלה שאצלם כוח אחר הוא יותר דומיננטי, אבל בעיקרון כולנו נוצרנו חומר גלם. האלוקים עשה את האדם ישר. יש בנו חומר גלם, כן, של יצרים, של כוחות, אבל הוא חומר גלם. והם ביקשו חשבונות רבים. מה זה והם ביקשו חשבונות רבים? עכשיו תלוי, מה אני עושה עם חומר הגלם הזה? האם אני נותנת לכוח האפר שבי, לכוח החומרי שבי, לעשות את שלו ולהוריד אותי למטה, לתאבות, למקום היצרי היותר נמוך? או שאני אומרת לשכל, קדימה, תתחיל לעבוד. בוא, תיקח את כל הכוחות האלה, את כל היצרים האלה, שהם בסדר, הם על אפס, כמו בגרף, כאילו, נכון, שיש פלוס ומינוס, הם על אפס, הם ניטרלים. ועכשיו אני אהפוך אותם להיות דברים יותר עדינים, להיות דברים יותר מוסריים, להיות דברים יותר ישרים, להיות דברים יותר מתקרבים אל הרוחני. זאת העבודה שלי, זאת עבודת המידות. ועכשיו אנחנו מצרפים את הספרות, ואנחנו אומרים, מה הספרות תגלה? האם הספרות תעודד אותי? תיצור אצלי מוקד להזדהות, לעבודה, למקום היותר הגבוה נפשית, המקום היותר עדין מוסרית, או שיפוך, היא תיתן ביטוי לצערנו, וואי, זה כאילו באמת, טוב, אני לא יודעת מה אתם קוראות ומה אתם קראתם, אבל אני מהיום מאוד אוהבת לקרוא ספרים חרדים, כי אני מרגישה שזה דווקא בגלל מה שקראתי בהיותי בתיכון, אני מרגישה שזה משחרר אותי מהמקום הזה כל היום לעמוד על המשמר. זה בסדר, זה לא בסדר. זה אפילו, אני אפילו לא נמצאת ברור שכשאני, טוב, רק אתם שומעות, אני יוצרת, לא נעים לי עם כל ההקלטות האלה. אני יוצרת, לא יודעת אם החזרתי. זה צריך להיות עיגול או שתי פסים? בלבלתי. עיגול, זה עיגול. נכון, אבל בגלל זה הרב פותח את הפסקה הזאת, בספרות תתקדש, תתקדש. והסופרים התקדשו, זאת עבודה שהדור שלנו צריך להיות עליה. אני חושבת שזה לא בכדי הרב סבתו והרב, נכון, והרב ליאור אנגלמן והרב אייל ורד, ואני מקווה שיש עוד אנשים בעקבותיהם שכותב, מה? נשים, הנה אורנה בורדמן חביבתנו, ומה? ומי עוד? וזאת היא הדסה קלוש, מה? כן, צריך לעודד אותם, צריך לשלוח, מה? סליחה, זה מה שאנחנו עושים פה, רננה.
הפינה.
השיעור, כי זה הנושא. אבל א', אני מסכימה איתך שברור שצריך שתהיה תנועה בדבר הזה. אני חושבת שממש רואים את זה בשירה. ממש, לא יודעת, אני קיבלתי כמה שירים, מה זה יפים בתקופת הקורונה, שממש נשים כתבו דברים מהממים, מהממים. שירה קוראים מהר מדי, זה לא מספיק, צריך ספרים. הילדים שלי ואני אמרנו שזה לא פייר שסופר עובד על ספר חצי שנה ואנחנו קוראים אותו בערב אחד. זה לא, זה יש חוסר התאמה בקצב, אבל לא, נכון, אני צוחקת. מה? כל חודשיים מוציאה ספר? נשלח לה ממדרשת שירת חברון זר פרחים. אבל ראשית אני ממש מזדהה איתך. אני חושבת שככל שאנחנו נהיה יותר ממוקדים על המקום הזה, גם אנחנו, כמו במוזיקה, בסדר? תסתכלי על הפריחה המטורפת, באמת מדהימה שיש בעולם המוזיקה, לשירים, למוזיקה לא, אפילו לא נקייה, מוזיקה מרוממת, באמת, שאת שומעת אותה, וכל כולך באמת נמצאת במקומות אחרים. זה באמת, אין לי מילה, תענוג, כאילו זה באמת מדהים לאן העולם מתפתח בדבר הזה, ובכוונה אני לא אומרת הציבור שלנו, כי הנה שירים של עקיבא ושירים של אישה יריבו מככבים בגלגלץ, הם לא נמצאים רק באין למושג איזה רדיו שומעים דוסים, אבל מה? גם חנן בנרי, סבבה, אני לא כזאת בקיאה במוזיקה, תסלחו לי, אבל נכון, ברור שיש בזה התקדמות, ברור שיש לנו עוד הרבה לאן להגיע. כשהרב כותב לנו, הספרות התקדש וגם הסופרים התקדשו, הוא לא מתכוון, לא עצרנו ברב סבתו, בסדר? יש עוד לאן להתקדש, יש עוד לנימים העדינים שהספרות, הנה, העתקתי את זה מציטוט. רגע. שנייה, עוד דקה נגיד את זה. מה? את ראשית? הפוך, אני מרגישה שבציבור שלנו, במחילה, לא שאני כבר זקנה בלה, שאין לי ניסיונות, יש לי את שלי, אבל בשלב שאתם נמצאות בו, זה הכי חזק. כי זה בדיוק השלב שאנחנו בוחרים, עדיין, במקום הזה, ונמצאים באיזשהו תהליך. והעולם בחוץ הוא הרבה יותר אקטואלי, הרבה יותר תזזיתי. ואתם גם כל הזמן מדלגות בין חברה כזאת לחברה אחרת, בין אוניברסיטה לבית מדרש, בין, וזה לא משנה אם זה אוניברסיטה או מכללה, זה לא משנה. בין כאילו הפערים שנמצאים בתוכי, הם עדיין כל הזמן פותחים בתוכי שיח וברור, ואיפה אני נמצאת? במה אני אראה כשאני נמצאת בקורונה בבית? אני רק אראה שיעורים בזום. נו, כמה אפשר לראות שיעורים בזום? בואו, כאילו, כמה אפשר לקרוא ספרי קודש? אי אפשר כל היום, סליחה, אני לא רבנית, אז אני יכולה להגיד את זה דוגרי. אי אפשר כל היום, הנשמה צריכה קצת להתעברר, הבן אדם צריך קצת עוד דברים, עוד, באמת. אבל אז השאלה, מה? אבל אז השאלה, מה אנחנו שמים שם? בסדר, זה מה שרציתי לקרוא לכם מירמיהו, תראו איזה יפה, מה הוא כותב. כל הציורים, זה על הפסוק הזה, בסדר? של עקוב הלב מכל ואנוש הוא. וואי, איך זה נשמע מדכא לקרוא את הפסוק הזה, נכון? מה זה עקוב הלב מכל ואנוש הוא? עקוב זה עקום. ככה ירמיהו אומר עלינו, כל הציורים הרעים והמידות הרעות עורבים על הלב, והלב עצמו לב אנושי המוכן להתהפך בכל רגע ורגע לפי הציורים שימשלו אז בנפש. ככה המלבי ממואר. מה, הרבי מקוצק, נכון, זה יותר מוכר הפירוש שלו, אבל כנראה הרבי מקוצק לקח את זה מהמלבי, מועד קצת לפניו. נכון, שמה בכל לבבך, מה שאני שמה על הלב שלי, יהיה את רצון, יהיה רגע שהוא נפתח, זה מה שייכנס פנימה. אם עולם המושגים החווייתי שלי, הוא עולם מושגים של קודש, הוא עולם מושגים שגורם לי להזדהות, לרצות, להתגעגע, בכוונה אני חוזרת על המילים האלה, כדי שכל אחת תחפש בתוכה את עצמה. לשאוף, אני חושבת לדברים של קדושה, לדברים, עכשיו בסדר, מה זה של קדושה? נו, אז מה, אם אני לא רוצה להיות מרים הנביאה, הלך עליי? לא הכוונה רק לזה. א', תרצי להיות מרים הנביאה, איפה ראשית? אמרה שהיא לא רוצה להיות נביאה. תרצי להיות נביאה, קדימה, תעבדי על זה. אבל כן, אבל אני רוצה, אז אולי אני לא רוצה להיות מרים הנביאה, אבל אני רוצה להיות מרים גרבובסקי, יאללה, הולך. הכרתם אותה בתחילת שנה, לא פגשתם אותה? כל הבנות רוצות להיות מרים גרבובסקי פה במדרשה הזו. אבל בסדר? סתם, לא יפה, סליחה שאמרתי שמות של אנשים, תורידי את זה. 24.03. זה אומר, רגע, לפני, כן, זה אומר לחוויות שלי, שאני לא יכולה, מה לעשות שאנחנו נמצאים בדרך, בסדר? אנחנו עדיין בדרך, אנחנו, נראה לי אף אחד פה עוד לא הגיע למעלת הרב אליהו, שאולי היה לו פחות צורך בבילויים אחרים שהם לא קודש. אבל לנו יש צורך כזה, אנחנו צריכים הפסקות. הפוך, לפעמים נראה לי שאנחנו מצליחים להיות רק קצת מרוכזים, עם הרבה הפסקות, ולא הרבה מרוכזים עם קצת הפסקות. אבל לא משנה, כל אחד במקום שהיא, זה מעולה, זה הדרך. אבל עכשיו, בזמן הזה שאני לא מרוכז את השכל שלי, יונק דברים ישרים. אני לא רוצה שיהיה פה את הדיכוטומיה הזאת. אני צדיקה בבית מדרש, וכשאני בחדר, או לא משנה, בחדר פה, בחדר בבית, אני, אין לי מה לעשות, אז אני עושה דברים אחרים, כי אני חייבת להתעבריר. אני רוצה ליצור אצלי אחדות בנפש, שהכל יונק ממקומות טובים. כוחה הגדול והעדין, בסדר? הכל אצלי מחובר למקום שמעורר אותי להיות יותר טובה, להיות יותר עדינה. גם כשאני נופלת, בסדר, אני מתמודדת עם זה, אני לא אומרת שלא. מה?